ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מצווה, הוא פותח לברר את ענייני החנוכה מתוך המבט היותר כולל על ארבע המלכויות. כידוע שכמה וכמה מדרשי חז"ל דורשים הרבה מאורעות בספר בראשית סביב המאבק עם ארבע המלכויות. כן, גם הפרשה הקודם, פרשת ויצא, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, דורשים את זה לארבע מלכויות. כן, עולים ויורדים. יש פה איזשהו ארבעה בירורים של האומה הישראלית מול תרבויות אחרות, מול כוחות אחרים, שכמובן הכוחות האלה הם כוחות שמקורם שמימיים, מלאכי אלוקים עולים, ואחר כך יורדים לעולם להיאבק איתנו, וחז"ל דורשו את זה כבר על בריאת העולם, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, נכון? אלה ארבע מלכויות. כאשר אני מביא את זה פה בהתחלה, מיד בהתחלת נר מצווה, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, תוהו זו מלכות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו, ובוהו זו מלכות מדי, שנאמר והבהילו להביא את המן, חושך זו מלכות יוון, שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תהום זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום. מלכות הרשעה, הכוונה מלכות רומי, אדום. כן, זה המלכות הרביעית. יש לנו ארבע מלכויות שהן נאבקות איתנו במשך ההיסטוריה. כמו שהוא מנה פה, בבל, מדי ופרס, זה עניין אחד, יוון ואדום. המהר"ל בעצם שואל, וגם בגבורות השם הוא שואל על ארבע המלכויות האלה, ויש לכאורה יותר מארבע מלכויות שנאבקו בנו, ננחמו בנו. מה, מצרים לא נאבקה בנו? ישמעאל לא נאבק בנו? כן? מלכויות אחרים שנמצאים בעולם? אלא הוא מגדיר פה בנר מצווה, אני מפתח את הדברים בשביל לקבל את התמונה יותר רחבה, ואחר כך נתמקד יותר במאבק שלנו עם היוונים בחג החנוכה. הגדרה של ארבע המלכויות, זה סתם ידיעה חשובה, עמדו ארבע המלכויות אלו שלקחו המלכות מישראל. מישראל אשר האומה הזאת נבראה לכבוד השם יתברך. דכתיב עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. ואלו ארבע המלכויות שנחלו המלכות מישראל, הם מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתון. זה ארבע מלכויות, זאת אומרת מלכות שנכללת ברשימה המכובדת הזאת של ארבע מלכויות, מי שזוכה להיכנס לנבחרת הזאת, זה מלכות שעמדה אחרי שהאומה הישראלית עמדה על רגליה, והמלכות הזאת באה ונטלה מאיתנו את הכבוד הגדול הזה. איזה כבוד? עם ישראל בא כדי לספר תהילת השם בעולם, למלא את כבוד השם, את כל הארץ, לתקן עולם למלכות שדי, זה התפקיד הישראלי בעולם, וכשעם ישראל התחיל להתגבש בתפקיד שלו, פתאום באה מלכות אחרת ולקחה מאיתנו את התפקיד הזה. וכנראה היא לקחה מאיתנו את התפקיד הזה, מכיוון שאנחנו לא מספיק מילאנו את התפקיד הזה, או לא יכולים מספיק למלא, יש איזשהו חיסרון מובנה במציאות, שבזכות המאבק הזה עם תרבות אחרת, אנחנו יכולים למלא את החיסרון הזה. כן? זאת אומרת, הזבובים באים למקום שיש ריקבון, כן? זאת אומרת, זה שיש, שבאים אלינו איזשהו מלכות כזאת, מלכות הזאת, וכל אחד עם האופי שלה, שצריך קצת להבין אותה יותר, את האופי שלה, זה כיוון שיש איזשהו ריקבון באומה הישראלית, איזשהו חוסר שלמות באומה הישראלית, באותה מדרגת חיים שהאומה הזאת היא באה לקחת מאיתנו, וזה עוזר לנו, כמובן דרך מאבק, זה לא כל כך נעים המאבק הזה, אבל דרך המאבק הזה זה עוזר לנו לגבש את הכוחות שהוא מבחינת חולשה אצלנו, לחזק אותם יותר ולגבש אותם כדי לקום ליותר חזקים. זאת אומרת, האומות האלה הם לא סתם באו להציק לנו, זה אם מבריאת העולם כבר תכנית אלוקים שהביא ארבע אומות האלה, כן, זה הכל רמוז בכל כמעט בכל פרשייה בתורה כזאת שיש לנו איזושהי פגישה עם אומות העולם, יופיעו במדרש חז"ל ארבע המלכויות האלה, כן, זה כמעט חוזר בכל. ואימה חשיכה, איך כתוב שם אצל אברהם בברית בין הבתרים, כן, אימה חשיכה נופלת עליו, מה גדולת נופלת, כאימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה ארבע מלכויות, כן? שוב, חשיכה זה כנגד מלכות יוון שנטפל בה יותר מאוחר. ואיל משולש, גם באותו, איל משולש ועגלה משולשת ותום משולש, לא, תור וגוזל, שור, אני זוכר שם, ארבע מלכויות, כן? חז"ל, מזכירים לנו תמיד שכל איזשהו בירור, ארבע מלכויות, בזכותם יש בירורים נוקבים מאוד מאוד, כואבים מאוד מאוד, אבל דרך זה מתעוררת האומה הישראלית לשלמות יתרה. כן? זה בכלל נוסחה ידועה אצל המהר"ל, כוחות הרע שהם באים, הם באים כדי לעורר את הטוב. אין רע כשלעצמו, גם הרע הוא תפקידו להיות שייך אל הטוב, לעורר את הטוב. הרע הוא מעורר. על ידי הצד הרעוע של המציאות, הצד החסר של המציאות, הדגשת הצד החסר של המציאות, זה מחזק את ה... אם יש איזה בניין רעוע, בא מהנדס אומר, תשמעו, הבניין הזה רעוע. טוב שבאת. עכשיו אנחנו נדע לחזק, לא ידענו. לא ידענו שהבניין הזה רעוע. נכון, הרע מעורר את הצד הרעוע, את הצד החלש, את הצד חסר השלמות של המציאות. בעקבות זה, בעקבות זה שהוא מופיע, הרע הזה, אז הטוב מופיע בצורה יותר מתוקנת, יותר שלמה. זה התפקיד של כל כוחות הרע וכל ארבע המלכויות האלה. בעצם מה שהמהר"ל אומר פה גם בגבורות השם, דרך המדרש הזה שהזכרתי עכשיו של איל משולש בגבורות השם מפרק ה' ו', המהר"ל יסביר לנו, בעזרת השם נפגוש את זה, יסביר לנו את ברית בין הבתרים פסוק פסוק ממש, מה הולך שם בתוך הבירור הזה עם אברהם אבינו, איך ריבונו של עולם שוזר לפניו, פותח לפניו את התוכנית שלו לקראת הירידה למצרים והחזרה ממנה והיציאה ממנה, להבין מה זה האומה הישראלית יותר. ובין השאר, המהר"ל מזדמן לפניו לדון בפרק ח' במדרש חכמים של עין משולש ועז משולשת, כן? עוד כמה מדרשים פה. עגלה משולשת זה בבל, ועז משולשת זה מדי, ועין משולש זה יוון, כן? עין משולש זה יוון, מה חסר? מה? מצא את החסר? לא, מדי זה מדי ופרס הולך יחד.
אדום, אדום.
מדי, מה?
אדום.
אדום, נכון? המלכות הרביעית זה כנגד תור וגוזל. התור וגוזל שהיו שם. שאת זה, אם אתם זוכרים את ההבדלים, עין משולש ועז משולשת ושור ועגלה משולשת, זה בוטרים אותם, נכון? והכוח האלוקי חודר לתוך המציאות הזאת של שלושת המלכויות האלה. הוא חודר והוא מרומם אותם, והוא מה? את העוף
לא בתר.
את העוף לא בתר, את התור והגוזל לא בתר. זה מלכות אדום, כן? מלכות אדום, מלכות... שהיא לא מלכות בעצם, היא פשוט, איך שהמהר"ל מגדיר אותה, תור, מלכות אדום זה תור, אלא שהוא גזלן, גוזל. אין לו מציאות עצמאית. יש בעצם בעולם, זה נכון גם במישור הפרטי של האדם, וגם בחברה, וגם באומות, וגם באנושות, יש שלושה רבדים. שלושה רבדים. זה השלוש המלכויות האלה, המלכות הרביעית נטפל בה, זה לא עכשיו הנושא, אבל נזכיר אותה בהמשך. שלושה רבדים יש בנפש האדם. יש את כוח הגוף, והיצרים הקיומיים של האדם, כן? היצרים שסתם הנאות והצורך לאכול, והצורך לחיות, כן? נצרים קיומים שהם מקורם בגוף, בעצם הקיום הפיזי של האדם, זה הגוף. על גבי זה יש את כוחות הנפש, כוחות הנפש זה נגיד האידאה האלוקית, אבל לא במובן של רוחניות, אלא תרבות חיים, נגיד ככה, תרבות חיים, הצד הפסיכולוגי של האדם, כן? פסיכולוגי, כוחות הנפש שלו, תכף נבהיר את זה, ויש על גבי זה את השכל, כן? גוף, נפש, שכל. השכל זה הפנייה אל הגבהים העליונים יותר, כן? אל מה שמעבר, אלא כמו שראינו חכם עדיף מנביא, ראינו פה במהר"ל, חכם זה העדיף, מה שהפנייה אל הרוחניות העליונה. כן? תרצו, זה בא לידי ביטוי בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. כן? בין אדם לחברו זה כנגד הגוף, זה איך החברה מתקיימת במישור המעשי. כן? בין אדם למקום זה כנגד השכל, בין אדם לעצמו זה הנפש. הפסיכולוגיה של האדם, הרגש של האדם, הרגש, דפיקות הלב שלו, דפיקות החיים שלו, מה הם תובנות החיים שלו, כן? לאו דווקא רוחניות, סתם, אדם רגיל, בלי, לא דתי, לא דברים דתיים, אבל דברים של מוסר פשוט, כן? של תרבויות החיים של כל אומה ואומה, זה בצד הנפשי. מדוע, יש ארבע מלכויות, מדוע קמה מלכות? מה המנוע, המניע של מלכות להיות מלכות? מלכות הכוונה היא כוח שליטה, נכון? כוח שמשתלט על אחרים ונלחם ורוצה זכות קיום, נכון? יש שלושה מנועים כאלה, כן? שלושה מנועים של שליטה, רצון לשלוט. יש את הצד הנפשי, שזה הצד היותר פשוט, הכי, הכי, הכי קרוב לסיבת המלך. למה מלך רוצה להיות מלך? בגלל שהוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות בעל נוכחות גדולה, רדיפת הכבוד, נגיד לזה ככה. כבוד, יש לי כבוד, יש לי מעמד. כן? הפסיכולוגיה שלי, הצד הנפשי, רוצה שירגישו אותי בחיים. נכון? זה היצר המניע את המלכות. כן? אדם רוצה שיבחרו בו, למה? שהוא יהיה בכותרות, שהוא יהיה שווה, נכון? וזה שאדם רוצה שהוא יהיה שווה, זה רגש טוב. ההפך זה שאדם לא שווה כלום. אדם לא שווה כלום, זה אין לו זכות קיום. אז אדם רוצה להרגיש שווה, להרגיש שייך, להרגיש בעל מעלה, נכון? רדיפת הכבוד, שיכולה להופיע בצורה שלילית, יכולה להופיע בצורה חיובית. כן? כי יש לי משקל בחיים, אני כבד, משקל, אני שוקל משהו, נכון? המשקל הזה רוצה לבוא לידי ביטוי. כל המלכויות שקיימות מסביבי, הן לא מספיק מבטאות את הכוח המיוחד שיש בי, ואני מאוד רוצה להביע אותו, אז אני נלחם וכדי לשלוט בכוחות אחרים. מבינים? זה כנגד הצד הנפשי. יש מניע אחר לחיים.
מה זה הנפשי? זה הכי נמוך?
לא, זה הגוף זה הכי נמוך, זה האמצעי בעצם, נכון? אבל רצון לשלוט יכול להיות מובע מצד הזה. כאשר אין לזה בכלל היגיון. מה אתה צריך? מה אתה צריך את זה? את הפרסום הזה, כן? אתה לא מרוויח מזה כלום, כן? אתה מרוויח את הנפש הזאת, הנפש שתתרומם, שתהיה שווה משהו. נכון? זה גם בין אדם לחבר או בין אדם, לפעמים אדם בחברה, אתם רואים את האדם הזה המתבלט, כן? שמה אתה רוצה להרוויח מזה, מההתבלטות הזאת, מהאני פה? אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך. אתה מרוויח מזה כלום, רק במובן הנפשי. יש לך מזה כסף מזה? יש לך איזשהו תואר מזה? לא, אני רוצה שירגישו אותי, ואני ארגיש את זה. מבינים? זה מנוע אחד. יש מנוע גופני. המנוע הגופני הוא אומר, אני רוצה לשלוט כי יש לי מזה לא השליטה עצמה מעניינת אותי, לא באמת השליטה, הכבוד וכדומה, אלא דרך השליטה, דרך זה שאני אקים את המלכות הזאת, יהיה לי יותר כוח קיומי בעולם. זאת אומרת, אני חזק, אז יהיה לי כסף, יהיה לי כלכלה חזקה, כן? יהיה לי טובות הנאה מהמלכות הזאת. כן? אני אתן לנתינים שלי ולי עצמי יחד איתם מעמד, איך זה נקרא, רמת חיים יותר גבוהה. זאת אומרת, הכוחות הקיומיים של, של, של הכאן ועכשיו, של החיים שלנו פה, כוחות הגוף, הם יתחזקו כתוצאה מזה שאני אשלוט. כן? זה, זה, זה כנגד הגוף. מבינים? זה הרבה יותר רגיוני מאשר התפיסה הראשונה. כיוון שיש לי תועלת מזה. אני מחפש תועלת. מה התועלת שאני ארוויח ממלכות? אני ארוויח רמת חיים יותר גבוהה. כן? אני ארוויח שאני אהיה משוחרר ולא עבד למשהו אחר.
בשביל עצמו,
בשביל המדינה. או בשביל עצמו, בשביל המדינה, הפרטית שלו. ובשביל זה הוא מוכן גם להילחם במדינה אחרת, ולנצח אותה ולבנות את המלכות שלו, בשביל איזשהם טובות שהוא מקבל, לא טובות נפשיות של הרגשה יותר טובה, של אני קיים, כן? אלא טובות חומריות, טובות קיומיות. זה הנאות החיים, אני לנתינים שלי אני אתן, אני יודע, ספורט ומועדוני לילה שמחים שכל היום יהיו במסבעות שלהם. ככה שיהיו, שיחיו טוב, שהגוף יחיה טוב. זה הרצון שלי לשלוט. זה מה שאני אכתוב ב, 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 איך זה נקרא? בהסכם הקואליציוני שאני אקים את המלכות שלי. כן? מה אני רוצה לקדם? אני רוצה לקדם חיים נוחים, חיים טובים, חיים כיפים.
זה משנה אם אדם עושה את זה לעצמו, כי הוא רוצה להשאיר את הנתינים שלו?
לא, לא מחלק ביניהם. כן? יכול להיות כך, יכול להיות כך, יכול להיות גם בשביל הנתינים שלו. כן? אבל הרציונל, מהות החיים, נגיד ככה, קידום החיים בתחום הזה, זה מה שמעניין אותי. כן? זה הדגל שאני מרים. הקיום הגופני הנהנתני. ויש מדרגה מעל זה. שבעצם הרצון להופיע, לשלוט, להקים מלכות, בשביל לקדם איזושהי אידאה רוחנית. איזו תפיסת עולם. לא בשביל הכבוד העצמי שלי, או של המדינה שלי. לא בשביל היצר הקיומי הזה של לחיות את החיים, העולם הזה עם בצורה יותר נוחה ויותר כיפית. אלא בשביל לקדם פה איזשהו אידיאל. איזשהו רעיון רוחני. שהרעיון הרוחני הזה הוא יותר ויותר יתגבש בעולם, יהיה לי מלכות. המלכות היא הדרך להופיע את מה שאני רוצה להופיע. כי דרך אנשים יחידאים, שיהיו האנשים הכי עליונים בעולם, זה לא מעורר, לא יעורר מהפכות. יכול להיות שאדם פרטי מעורר איזו מהפכה, אבל חייב לעבור דרך מלכות. כן? היה מהפכה הצרפתית, אז מלכות צרפת עשתה את זה. יכול להיות שיהודי אחד או אדם אחד עורר את הרעיון, אבל זה עבר דרך מלכות. כן? אז התפיסה הזאת היא המלכות הזאת, הצד השכלי, הצד הרעיוני, האידיאולוגי, הוא זה שמניע את המלכות להיות מלכות. וזה קיים, אני אומר, גם במישור האישי של אדם. כל אדם יכול לעשות לעצמו תרגיל, מחשבה, מה המנוע של החיים שלו. הצד הקיומי, הצד הקיומי הפיזי, כן? אני אבחר לי מקום, אבחר לי אישה, אבחר לי מקצוע בחיים, שבו יהיה לי הכי הרבה כסף וכיף בחיים. זה המנוע שלי, זה המנוע המרכזי שלי. זה יצר השלטון שלי על עצמי, כן? זה. או שהצד המנוע של האדם, זה הצד הנפשי-פסיכולוגי, ההרגשה הטובה שיהיה לי בחיים, הסיפוק, כן? לא כיף במובן הגשמי, אלא יותר משהו במובן התרבותי-רוחני. ויש משהו אידיאולוגי כזה של באמת איזשהו צד אלוקי, עליון, האידאה האלוקית העליונה, הרוחנית. מה המנוע שלך? זה מאוד מעניין לאדם לעשות לעצמו את ה... ולפעמים זה מורכב מכמה וכמה כוחות חיים.
הצד האידיאלי זה לאו דווקא אידיאת שם השם, יכול להיות כל אידיאלי.
נכון. האידאה האלוקית, יש אידאה אלוקית גם לעומת העולם, יש אידאה אלוקית. נכון? מי שמכיר את מהלך הידיעות, לכל עם יש איזשהו תרבות חיים, איזשהו תפיסת עולם גדולה שאלוהי הולך, זה בסדר גמור.
כל מלכות זה מיד שילוב של שלושת הסיבות האלה.
לא, אבל יש דגש, דגש. עכשיו, השילוב הוא כזה. מלכות בבל, שהבבל הכריבה לנו את הבית הראשון. נכון? נבוכדנצר, נבוכדנצר, כמו שמופיע בספר דניאל הרבה, נבוכדנצר הוא מופיע, הוא הצד הגופני. כן? סליחה, הוא הצד, סליחה, הוא הצד הנפשי. הוא הצד הנפשי. הוא הצד הזה שהעמיד פסל במרכז, בכיכר העיר, וכולם השתחוו לו. הפסל זה הוא עצמו, אבל לא מצד העבודה זרה. לא מצד תפיסה רוחנית, אלא מצד הכבוד מגיע לי. אני הכי חשוב, כן? זה הכבוד. הצד הנפשי, פסיכולוגי, שהוא דחף אותו, שכולם יכירו בו. זה הצורך הקיומי שלו. זה מלכות בבל. כן? והוא החריב לנו את הבית הראשון. הוא נלחם עם עם ישראל דרך המלחמה הזו, דרך זה שהוא החריב לנו את הבית הראשון, אנחנו יכולים לחשוף לעצמנו מה היה בית ראשון חסר, שבגללו בא נבוכדנצר דווקא, נבוכדנצר, והוא החריב לנו את הבית. מה היה הבית הראשון חסר? כדי שנדע שאנחנו יכולים להקים את הבית השלישי, אולי אנחנו יכולים לתקן את זה. דרך המלכות הרעה הזאת, הנוראה הזאת, שאנחנו תשעה באב עד היום יש לנו בגללה, כן? דרך המלכות הזאת היא בררה לנו צד חיובי בנו, איזה צד בכבוד השם, אולי בנקודה הזאת, שבדיוק היא, מלכות הזאת, כבוד השם לא היה מספיק חי אצלנו מבחינה נפשית כנראה. אז בא מישהו שהוא תופס מקום במקום האל הגדול, מבחינה נפשית, מבחינת הכבוד שאנחנו רכשנו, אולי זה הייתה הבעיה שלנו. זה ברור אחד, שיש לנו נבוכדנצר. אותו צריך ללמוד היטב, היטב, ואולי בתשעה באב, אולי בזמנים אחרים. יש לנו תרבות.
רגע, זה בעצם בן אדם למקום?
לעצמו.
למה לא לעצמו? זה כאילו לא נתנו כבוד להשם, לא?
מה זה? לא, זה הכבוד שלנו, זה עצמנו. כיוון שעם ישראל כל כולו, הוא נוצר בעולם לספר תהילות השם, כן? זה מהותו של העם. אז הוא עצמו לא ברר לעצמו את עצמו. הוא לא עשה את תפקידו. כן? זה צד אחד. אני אומר את זה באמת בקודים, כי כל דבר כזה צריך פירוט הרבה נוסף. אנחנו רוצים להגיע ליוון, בתוך המכלול הזה, כי ככה המהר"ל מתחיל מארבע מלכויות, ואחר כך הוא מתמקד ביוון. כן.
איזה אינטרס יש לנתינים לקבל מלכות של מישהו שהמנוע שלו זה מנוע שרק הוא עצמו? זאת אומרת, אני יכול להבין...
בסדר, כל הבבליים ככה חשו. הבבליות, הבבליות היא המרכז.
אבל קידם את הנתון שלו לשלוט, שהוא שם פסל שלו, ששם פסל של בבל?
כן, שם פסל, אבל הוא בבל, הוא לא דווקא עצמי. הוא נתן לכל המדינה שלו תחושה של... אנחנו שולטים על העולם, אנחנו שולטים על העולם. נכון? זה באמת ה... טוב, אז לא ניכנס לזה, זה צד אחד. הצד השני, שהמנוע השני לשלטון, הוא תרבות פרס. פרס ומדי, שזה שם הצד הנהנתני של החיים. אתם רואים מה היה בצל אחשוורוש? כן, המשתאות וזה... ושמן המור, ועידוני החיים האלה, זה הצד הנהנתני, הגוף, הוא המרכז, הגוף, הכיפיות של החיים, נתן לכל שריו ועבדיו משתה 180, לכל הנתינים, פה כולם ליהנות אצלי, נכון? וזה תרבות הגוף, שהיא שולטת עלינו, וזה באמת התרבות הזאת, תרבות החשבורות של מדע ופרס, צריך להבין אותה סביב פורים. סביב המאבק בפורים, שהמן הזה הצליח איכשהו לקעקע את כוחנו, אחר כך התגברנו עליו. צריך להבין את הנקודה בדיוק סביב, מול הכוח הזה, מה אנחנו היינו חסרים באותה תקופה, ואיך אנחנו בסופו של דבר התגברנו, ומה לוקחים מזה על הלאה. והתרבות השלישית היא תרבות יוון. תרבות יוון היא השכל. אין עניינה בעולם לשלוט על הגוף. אין עניינה להנות בחיים דווקא, זה לא המרכז, כן? ואין עניינה הכבוד הלאומי שלה, אלא עניינה, מסופר על אלכסנדר, אלכסנדר מוקדון, שהוא בעצם היה המנוע העיקרי של תרבות יוון, שהוא בהתחלה שלט על יוון בלבד. לא היה אימפריה עולמית, לא היה מלכות במובן שאנחנו מדברים עליה, שמלכות עולמית כזאת. יוון בלבד, טוב, שיהיה יוון, זה לא הפריע לנו. אלכסנדר מוקדון. כן? עד שהאבא שלו החליט שמגיע לו איזה רבה לבן היקר שלו, שהוא אדם חכם, באמת היה חכם מאוד. אז הוא אמר, אתה יודע מה, תלמוד תורה אחרי הצהריים, לך תלמד תורה אצל אריסטו. קצת אריסטו, תקבל קצת. תלמוד תורה במחאות כמובן, כן? הוא למד תורה אצל אריסטו. אריסטו זה פילוסוף. אריסטו זה, 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 זה שכל. ומכוח הלימוד הזה, הוא החליט שהשכל הגדול שיש, שהוא למד מאריסטו, הוא צריך להכיל אותו על כל העולם. אז כל העולם צריך להיות בחינת אריסטו, בחינת מה שהוא למד מאריסטו. והוא פיתח תורה רוחנית, שעניינה להוביל את העולם בדרך הזאת. ודרך זה כל הפילוסופיה היוונית שהתפתחה, זה דברי הגות וחוכמה, נכון? ותרבויות החיים שהם פיתחו בעולם, זה מצד השכל הגדול שבאמת יוון היו באמת מומחים בזה.
כאילו הוא עושה טובה לעולם בזה שהוא מולך?
כן, כן, נכון, נכון. הוא מקדם את העולם מבחינה שכלית, נכון. והתרבות היוונית הזאת, זה צד שלישי לשלטון הזה. כל אחת משלושת המלכויות האלה לא החזיקה מעמד. אבל היא, כי הקאה, היא נלחמה בנו והיא הצליחה, תרבות יוון, הצליחה ליוון הרבה הרבה מעם ישראל דרך תפיסת העולם הזאת. עד שהצלחנו לנצח אותם, כמו שתרבות. אז יש לנו את חג הפורים, זה כנגד המלחמה מהסוג של הגוף, נכון? זה פורים, שהצליחו לנו, הם נלחמו באומה הישראלית, כשהאומה הישראלית הייתה, והורידו אותה, עד שניצחנו אותם חזרה. תרבות יוון גם כן דיברה אחרי שהאומה הישראלית כבר הייתה קיימת, בית שני קיים, נכון? והתרבות הבבלית הראשונה של בית ראשון. נכון? כל אחד נלחם בעם ישראל, אחרי שעם ישראל כבר קיים, או בדרך להיות קיים, והצליחו לעצור אותנו באיזו בחינה מסוימת, והעצירה הזאת היא זו שגידלה אותנו אחר כך מתוך הניצחון. מה שאנחנו חוגגים בחג החנוכה, זה את הבירור שבזכות יוון עשו בירור, והפיל בנו חללים נוראים, נוראים, המון מתייוונים היו. אבל הבירור הזה הוליד לנו את חג החנוכה, ופיתח את התורה שלנו, את הצד של התורה, הצד הרוחני שלנו. עניינם לא הייתה להשמיד את הגופות, כידוע את הגוף, אלא עניינם היה שאנחנו נתייבן. נתייבן, הכוונה היא נהיה, שנעזוב את התורה ונהיה אחרי התורה האחרת שהם פיתחו בעולם. וזה, כנגד זה, יהיה מה שחזל אומרים, מה שקראנו פה במדרש שהמהר"ל מביא בהתחלה, מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כן? החושך הוא כנגד האור, מול האור. האור זה הצד השכלי, נכון? הרוצה להחכים, ידרים, מנורה בדרום, האור צד החוכמה, והחשיכה עיניהם של ישראל, הכוונה היא נלחמה בצד הזה של ישראל. כיוון שהם היו מאוד מאוד מפותחים בצד השכלי. עכשיו, שמהר"ל פה אומר, מלכות זהו כנגד החלק השלישי שבאדם, כנגד החלק שהוא השכל, שהמלכות הזה היה בו החוכמה והתבונה, כמו שהתבהר זה בעריכות, כי כל עניין המלכות זה שהוא מבקשים החוכמה, כמו שמובר מן היוונים, כמו שהתבהר, וכן נותנים דעתם על התורה לבטל אותם מישראל, כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה בפרט, שהיא יותר חוכמה ויותר עליונה מן החוכמה האנושית. אנחנו פילוסופים, אנחנו חכמים מאוד, אנחנו יודעים את האמת, חקרנו וחוקרים וחוקרים ומתייגעים על זה, ואנחנו רוצים לשלוט בעולם על זה, ולכן אתם, החוכמה הישראלית, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כן? ולמה דווקא בצורה הזאת? כי אמרו, אז נקרא את זה, יש לנו פה כמה דקות, רוצה לקרוא את ה... בוא נקרא את זה פסק. והנה התבאר בדבר הזה דברי חכמי יוון, מה שרצו, מה שרצו בזה, שהם אמרו אין לכם, אין לכם חלק באלוקי ישראל, שאמרו כתבו לכם הקרן השורש, אין לכם כל ישראל, כי אמרו מצד שישראל, ותראו את כמה דברי חוכמה וכמה זה חשוב להבין, לשמוע את דבריהם של אלה, אמרו מצד שישראל עשו את העגל, שור, עגל, מיד שהוציא אותם ממצרים, אם כן מורה שאין להם חס ושלום חלק באלוקי ישראל. איך יכול להיות? השאלה שכל הכוזרי שואל את השאלה הזאת, כן, המהר"ל עצמו שואל, מברך את השאלה הזאת. איך יכול להיות שהעם שנוצר, יצא ממצרים ונוצר, ברגע שהוא נוצר להיות עם ישראל, הוא עבד את העגל? איך יכול להיות שהתכונה העצמית, פנימית שלנו, המהותית שלנו, השם שלנו, מה? עובדי אלוקי ישראל. איך יכול להיות שזה השם שלנו, וברגע שנוצרנו היינו הפך התנועה? איך יכול להיות? סימן שזה לא המהות שלנו. להיות עם השם. אם זה השם שלנו, להיות עם השם, אז לא יכול להיות שמיד ברגע הראשון שנוצרנו, וזה הדמות המהותית שלנו, פתאום נגדל עגל. ולהגיד, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אין אלוקי ישראל אשר הוציא חכמי יוון. איך יכול להיות כזה דבר? אז אמרו היוונים, כנראה האמירה הזאת שאנחנו עם השם, וכל התורה שלכם, תורת השם, זה לא דבר עצמי לכם. אז קדימה, הגיע הזמן שתבטלו את הדבר הזה, וכתבו על קרן השור, זכר לעגל, הקרן זה כאילו הלוח המודעות המרכזי, המקום הכי בולט של השור, הכי מאפיין את השור, זה הקרן שלו. זה לא פרה, זה שור, בעל עוצמה אדירה. השור הזה תכתבו שם למעלה עם פלקט עצום, ועם פרוז'קטורים שכולם יאירו, וככה השור הזה ילך ברחובה שלי, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כי זאת האמת שלכם, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אתם שקרנים שאתם אומרים שאנחנו. הנה ראיתם. מה אנחנו עונים להם? הם שואלים שאלה חזקה? אז הם עשו את זה בתור גזרה. וברוך השם שהגזרה הזאת לא הצליחה. אבל מה הבירור של חג החנוכה? הם צודקים. האם אנחנו באמת באמת שייכים למציאות האלוקית באופן כל כך פנימי? כי הדבר שהוא בעצם, משהו, אם כן מורה שאין לכם חס ושלום חלק בכל ישראל, כי הדבר שהוא בעצם הוא ראשונה, והעגל היה ראשון. זה הפעם שאנחנו מיד אחרי מתן תורה, הדבר הראשון שעשיתם זה עגל. הדבר שהוא הכי ראשוני, הוא מבטא את הבעצם של הדבר. וזה מה שאמרו, כתבו על קרן השור, ולא אמרו כתבו על נייר, כי הקרן היה מן השור עצמו. רצה לומר שעשו העגל, הם עשו את העגל, והחטא הזה של חטא העגל הוא דבר עצמי להם, לא דבר מקרי. לכך אין להם חלק באלוקי ישראל, ואין לך דבר שהוא קשה יותר מן הקרן. הקרן הוא הדבר הכי בעצם של השור, הוא חלק מן השור עצמו. אני אמרתי הצד הבולט, אבל גם הצד העצמי שהשור מגדל אותו, מתוכו. ואמרו כי דבר זה יש להם לישראל מצד קושי עורפם, שיש בהם, וקושי עורפם בוודאי מצד עצמם, לכך העגל הוא מצד עצמם, כמו שאמר השן בר, מעשה העגל, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. הרף ממני והשמידם, גם ריבונו של עולם אמר, בתורתו כזה דבר. זה עם קשי עורף, זה השם שלו. הוא לא עם אלוקי, הוא עם קשי עורף, זה השם שלו. זה הכרטיס ביקור שלו בעולם. כך אמרו היוונים, ולא הבינו התשובה על זה. הם לא הבינו את התשובה. מה התשובה? התשובה נמצאת בחג החנוכה. על זה אנחנו חוגגים. ואם נבין את הנקודה הזאת, נוכל לחגוג את חג החנוכה. מה הבינו? אמר הכתוב, ואנוכי לא אשכחך. ריבונו של עולם מעיד עלינו, אנוכי לא אשכחך. וכל זה, מפני שרצו האומה הזאת לבטל מן ישראל, האומה הזאת, היוונים, לבטל מן ישראל מעלתם האלוקית העליונה, מצד זה הם באו אלינו. האלוקית הנשא יש לי ישראל, הם באים עם השכל, עם רעיונות אלוקיים גדולים. לכך גזרו עליהם לבטל מהם התורה האלוקית. יאף כי המלכות הרביעית גזרו שמדות על ישראל וכמה וכמה דברים, אין זה דומה למלכות רביעית. כן? הוא שואל שאלה בסוגריים, גם מלכות רביעית גזרו כל מיני שמדות, מלכות רומי, אבל מה? אבל טוב, זה מחלק עושה פה חילוקים. כן? לא היו עושים זה בשביל שאמרו לנו המעלה, לנו המעלה האלוקית העליונה, כמו שהיו אומרים היוונים. היוונים הבינו שאנחנו עם ישראל, אנחנו אומרים לנו המעלה האלוקית העליונה, ונגד האמירה הזאת הם יצאו. רוצים לכך גזרו עליהם גזרות השמדות. וזה עיקר כוונתם של מלכות רביעית וכו'. אז מה אנחנו, מה התירוץ? מה התירוץ לשאלה הזאת? התירוץ הוא שריבונו שלם, כמו שהוא אמר פה לפני כן, אנוכי לא אשכחך. ושכחה אצל ריבונו שלם זה לא הכוונה, שכחתי לרגע, אני תזכיר לי. כן? לא אשכחך, הכוונה היא, אין רגע אחד שאני לא נמצא בתוך האומה הישראלית. וכמה שנראה לך לעיניים שהם עשו את העגל, מצד זה שאני לא נמצא איתם, אני נמצא איתם. בתוך העגל גם כן אני נמצא. וצריך להבין איך שהעגל עצמו, הוא גם כן מברר את ההופעה האלוקית הפנימית שלנו. וזה החידוש הזה, זה מה שהוא מסביר פה בעריכות, אין לנו זמן עכשיו, הוא מסביר איך שהעגל לא מבטא רפיון, כן? האב האמינה של ריבונו של המערף ואין לי מהשמידם, זה בעצם הזמנה למשה רבנו להגיד את מה שהוא אמר. משה רבנו זה גם תורה, זה לא הריבונו של המתווכח עם, 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 עם הקדוש ברוך הוא. משה רבנו, הצד הזה של התורה, והצד הזה של התורה, זה שני כוחות שמתבררים פה תוך כדי הוויכוח הזה סביב מעשה העגל. וזה בעצם אומר לנו שאנחנו עם אלוקי. אנחנו עם אלוקי, והקנה המנורה והמנורה בדרום יחכים, כן, מה שהחוכמה האלוקית היא בעצם אומרת, כולנו מכוונים אל המקור האלוקי. והעגל הוא איזשהו סיבוב, עגול, איזשהו עיגול נוסף בדרך לקראת המקור האלוקי שהוא...
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה קורה?